פרשת נשוא. בפרשת השבוע אנחנו נעסוק בדיני הנזיר. במסכת תענית נחלקו התנאים כיצד להתייחס לנזירות. יש מהם שסוברים שהנזיר הוא חוטא, שכתוב בחטאת נזיר שנטמא וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. משמע שהנזיר חטא בכך שצייר עצמו מן היין. בדעה שנייה, שהנזיר הוא קדוש, שכתוב בנזיר קדוש יהיה. הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו כתב שבענייני אגדה לא שייך מחלוקת, אלא שתי הדעות נכונות, וכל דעה מתייחסת להיבט אחר בנושא. אם כן, גם בענייננו אפשר להסביר שהנזיר יכול להיות מצד אחד חוטא, ומצד שני הוא יכול להיות קדוש. את ההסבר לכך אפשר למצוא בדברי הגמרא במסכת נדרים בדף ט' עמוד ב'. הגמרא מספרת ששמעון הצדיק לא אכל מקורבן השם של נזיר שנטמא בימי נזירותו. והסיבה לכך שהוא חשש שמא הנזיר שנטמא, שצריך עכשיו להתחיל מחדש את כל ימי נזירותו, מתחרט על כך שהוא היה נזיר, ואז ייתכן שהקורבן שהוא מביא וכחולין שנשחטו בעזרה שלא אוכלים את הקורבן הזה. אבל פעם אחת פגש שמעון הצדיק נזיר מהדרום שהיה נראה יפה. ואמר לו שמעון הצדיק, שאל אותו שמעון הצדיק, מדוע נדרת להיות נזיר? הרי סופך לגלח את שערות ראשך ולא תיראה יפה. אמר לו אותו נזיר, אני הייתי רואה והלכתי למלא מים מהמעיין וראיתי את עצמי, את ההשתקפות שלי במים, וראיתי איזה יפה אני, והתחלתי לגאות ביופי, והתחלתי גם לחשוב מחשבות של חטא. הוא מספר אותו נזיר, אמרתי ליצר הרע שלי, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? במה, במישהו עתיד להיות רימה ותולעה? העבודה, הכוונה שבועה, שגלחך לשמיים. מספר שמעון הצדיק, מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו, ואמרתי לו, בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל. כן, אנחנו יודעים ששמעון הצדיק הוא מהסוברים שהנזיר נקרא חוטא, ומצד שני, מה הוא אומר כאן אצלנו? ירבו נו, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל. אלא הסבר הוא, שאם כל המטרת הנזיר זה רק להתקרב לקדוש ברוך הוא ולהתרחק מכל תאוות העולם, הרי הוא קדוש. אבל אם המניעים שלו הם לא מניעים תאורים, אלא יש לו כל מיני סיבות אחרות שבגללם הוא נדר להיות נזיר, וכך לכן גם הוא יוכל לבוא לידי חרטה כאשר הוא יתאמה ויצטרך להתחיל מחדש את כל ימי הנזירות שלו, כאן הנזיר נחשב כחוטא. אבל גם כאן יש תנאי חשוב, שמי שמקבל על עצמו נזירות או פרישות, חייב שיהיו לו כוחות לעמוד בזה, ושלא תתמעט על ידי כך עבודת השם שלו. אבל אם כתוצאה מהפרישות או הנזירות או התעניות, עבודת השם של האדם תיפגע, הרי הוא נחשב כחוטא. לכן כתבו הפוסקים שבדורות שלנו, שירדה חולשה לעולם, ואם אדם יקבל על עצמו סיגופים או תעניות, התוצאה הישירה היא שעבודת השם שלא תיפגע, לכן לא ראוי לבחור בדרך זו של עבודת השם. אבל בכל אופן אפשר לפרוש מן העולם גם בלי לפגוע בבריאות הגוף ולא להגיע לידי תעניות וסיגופים. כתב הרמב״ם בהלכות דעות שגם כשאדם אוכל ושותה ועוסק בצורכי גופו, לא ישים בליבו לעשות דברים האלו כדי ליהנות בלבד, אלא ישים על ליבו שיוכל וישתה כדי לעברות גופו ואיבריו, כלומר שגופו יהיה בריא, שיהיה גופו שלם וחזק, כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם, שאפשר שיבין ויסתכל בחוכמות, והוא רעב וחולה, או אחד מאיבריו כואב. כלומר, שאדם, גם כשהוא אוכל, וגם כשהוא שותה, כל מטרתו של האדם תהיה כשיהיה גופו בריא לעבודת השם. מוסיף הרמב״ם שמי שכל מעשיו הם רק במטרה להגיע לעבודת השם השלמה, הרי הוא עובד את השם תמיד, ואפילו בשעה שהוא ישן. נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא. כי מדוע הוא ישן? הוא ישן כדי שהוא יהיה בריא ורענן לעבודת הקדוש ברוך הוא. וזה מה שאמר שלמה בספר משלי, בכל דרכיך דאהו, בכל מעשיך תעבוד את השם. במסכת פסחים בדף ח עמוד ב', מספרת הגמרא שבני הישיבה שאלו את רב, האם התלמידים שגרים רחוק מן הישיבה יכולים לבוא מוקדם מאוד בבוקר, כאשר עדיין אפילו עוד חשוך בחוץ, להגיע לישיבה, או שהם צריכים לחשוש לסכנת דרכים, שלא להסתובב כשעדיין חשוך, יהיו שם סכנה של שודדים או גזלנים. אם כן, האם הם יכולים להגיע מוקדם לישיבה, למרות שישנה אולי סכנה בדרך? או שהאפשרות השנייה, להגיע יותר מאוחר רק כשיעיר היום. אמר להם, יכולים אתם לבוא, עליי ועל צווארי. כלומר, אני מבטיח לכם שלא יקרה לכם שום דבר. שאלו אותו התלמידים, האם אנחנו יכולים לחזור הביתה בסיום הלימודים, גם כאשר כבר שקע השמש, כאשר כבר חשוך בחוץ, ושוב פעם ישנם סכנות בדרכים? אמר להם, רב, איני יודע. מה ההבדל בין לקום בבוקר ולהגיע בחשיכה לישיבה, ששם הוא אמר להם, אני מבטיח לכם שלא יקרה שום דבר, ומדוע בדרך חזרה את זה הוא לא יודע? הסבר הדבר, שכאשר הם הולכים בבוקר לישיבה, הולכים ללמוד תורה, אם כן כל מטרת הליכתם היא לשם מצווה, לכן בבחינת שלוחי מצווה שאינם נזוקים, ולכן אמר רב, מובטח לי שלא יקרה לכם שום דבר. אבל בחזרה מבית המדרש, שלכל אחד אולי ישנה גם מטרה אחרת, להגיע הביתה, לעשות עיסוקים אחרים, כאן כבר אין את ההגנה של שלוחי מצווה, לכן אמר להם רב, כשאתם חוזרים, בזה אני לא בטוח, ואני לא יכול להבטיח לכם שלא יקרה לכם שום דבר. השתי הדרכים מצאנו גם בהנהגה של שני הנביאים שמואל ואלישה. הגמרא במסכת ברכות בדף י' אומרת, הרוצה ליהנות, כלומר הכוונה מאחרים, ייהנה כאלישה, ושאינו רוצה ליהנות, אל ייהנה כשמואל הרמתי. על שמואל דרשה הגמרא שכל מקום שהלך שם ביתו עמו, כלומר הוא לא רצה לקחת שום דבר מאף אחד, ולכן הוא לקח איתו את כל הדברים שהוא צריך. ואילו אלישע כן נהנה מאחרים. אנחנו מוצאים שכאשר אותה אישה שונמית ערכה אותו וגם בנתה לו חדר מיוחד בשבילו, והוא קיבל את המתנה הזאת, וגם שמואל וגם אלישע שניהם נתכוונו לשם שמיים. הגמרא במסכת עבודה זרה מספרת על רבי יהודה הנשיא שהיה עשיר גדול ולא פסק מעל שולחנו לא חזרת ולא צנון בכל ימות השנה. הגמרא שם והתוספות מסבירים שהיו מביאים לפני רבי יהודה הנשיא את החזרת ואת הצנון, מכיוון שהוא היה צריך לאכול את המאכלים האלה כדי לעזור לו בעיכול המזון. אבל מצד שני, מספרת הגמרא במסכת כתובות, בדף קד עמוד א', בשעת פטירתו של רבי, זקף 10 אצבעותיו כלפי מעלה ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שיגעתי 10 אצבעותיי אלו בתורה, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. כלומר, לכאורה, יש אולי סתירה כאן בין שני המקורות. מצד אחד, שמעל שולחנו של רבי לא פסקו, לא חזרת ולא צנון, היה ריבוי של אוכל, ומצד שני, אומר רבי יהודה הנשיא שהוא לא נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה. הסביר התוספות שהצנון והחזרת לא היו בשבילו אלא בשביל אוכלי שולחנו של רבי, שהם היו רבים, בני בית רבים ואורחים, אבל רבי יהודה הנשיא בעצמו לא נהנה מן העולם, וכל מה שהוא אכל היה אך ורק לעבודת השם. עולה מכאן שלפרוש העולם הזה, בדרך של נזירות, זו דרך רק ליחידי סגולה. ואולי לרבים, בדרך הזאת של הפרישות, יש אפילו צד אולי של חטא. אבל ליהנות מן העולם הזה, רק לצורך עבודת השם, זוהי הדרך לרבים. והולך בדרך זו, מתקיים בו, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך.